טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו אוחזים בסוגיית יבמות ס"ד עמוד ב' במחלוקת בין רבי ורשב"ג. כפי שראינו, הגמרא מצרפת יחד כמה מקרים שהמחנה המשותף שלהם הוא ההסתברות הסטטיסטית. האם אנחנו מסתפקים בחזרה, בהישנות של פעמיים, האם אנחנו זקוקים לשלוש פעמים כדי לקבוע איזשהו נתון ביולוגי. אנחנו ראינו שהסוגיה מביאה, מצד אחד היא מביאה נושא של עקרות, אישה שהייתה נשואה לפעמיים, 10 שנים ולא ילדה, אם אפשר על פי החלפת הבעלים האלה, לשמח פעמיים לקבוע שהיא איננה בת בנים. ראינו משהו כנראה עם אופיליה, באמת הוא אחד מחמת מילה, האם מלים בפעם השלישית מי ששני אחיו מתו מחמת מילה. ראינו שהסוגיה קושרת גם לקטלנית, אישה ששני בעליה מתו, וגם ראינו שהסוגיה תוהה מה היא השמה שהם מתו. כן, ראינו כאן שני הסברים בגמרא של או מזל או מעיין גורם, ראינו את תשובת הרמב״ם. מה שאני אשלים לפני שנתקדם לשורה הבאה בגמרא זה שבסוגיית הירושלמי המקבילה, שבהמשך נראה חלקים יותר רחבים ממנה, הירושלמי מוסיף מקרה רביעי שיש לו נתונים דומים, וזה רואה מחמת תשמיש. אישה שרואה אדם כאשר היא משמשת עם בעלה, ואז אסור לשמש איתה, כן? האם צריך פעמיים או שלוש? שזה גם שייך לתחום הזה, כי לשון הירושלמי אני קורא נבעלת ורואה אדם, נבעלת ורואה אדם, איתן יתני שנייה תיבעל, שלישית לא תיבעל, ואיתן יתני שלישית תיבעל, רביעית לא תיבעל. זה מקרה רביעי שהירושלמי מביא. מה שאני רוצה להוסיף בשולי קטלנית, אני לא הבאתי את הספר, אבל אני אגיד לכם את זה בעל פה, אבל נודע ביהודה, באבן העזר, במהדורה קמה, בסימן ת', הוא נשאל על ידי אדם שמאוד רצה להתחתן עם אישה שהוגדרה הלכתית כקטלנית. האם הוא יכול להתיר לו להתחתן איתה? אז הוא מצד אחד קצת מהסס, הוא די אומר לו, תשמע, כתוב שלא להתחתן, אז מה, אני אגיד לך להתחתן? מצד שני, כמעט לשון הרמב"ם, אם תתחתן איתה, אני לא אגיד לך, זה לא בסדר, כן? והוא מצד אחד מצטט את הרמב"ם, ואז הוא מוסיף נימוק מעניין, זה בשביל ג'ולי, איפה ג'ולי? אתה הרגיז אותך הראש בשבוע שעבר, נכון? אז תשמע מה הוא עשה עם הראש, בסדר? זה מאוד מאוד מעניין. הראש הרי אומר שמה זה העניין הזה של מזל גורם? זה עניין הפרנסה. שהיות והאישה מתפרנסת מבעלה, אז אם הבעלים מתים אחד אחרי השני, כנראה הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תהיה ענייה. אז כותב הנודע ביהודה, אם מדובר באישה שיש לה מקצוע, והיא מפרנסת את עצמה, אז ממילא מותר להתחתן איתה. ואין לה דין של קטלנית. והוא אומר, היות ואתה רוצה להתחתן עם אישה שיש לה מקורות הכנסה עצמאיים, אז לכן מותר לך להתחתן איתה. כך, כך הוא...
זה אסור, מותר או מומלץ?
אז אני חוזר על מה שראינו בפעם הקודמת. לשון הגמרא הוא שזה אסור.
למי אסור? למה לא?
אסור לא. הראש כותב, וגם הריטב"א ראינו את שניהם בשבוע שעבר, שניהם כותבים שכופין אותו להוציא. לנו אם אדם מתחתן עם אישה קטלנית, מכריחים אותם להתגרש כי מדובר בסכנת נפשות. כנגד זה ראינו את דברי הרמב״ם בתשובה, שזה רק מגונה, וזה לא בתחום האסור והמותר בכלל, ויתרה מזאת, הרמב״ם שם, קראנו את כל זה פה ביחד, הרמב״ם אומר, אנחנו בקריצה, אומרים להם, התחתנו לא ברבנות, כן, תלכו לקפריסין, ואז כבר נרשום אתכם במשרד הפנים. כן, ככה ראינו את דברי הרמב״ם, וכל זה נרמז בדברי הרמב״ם במשנה תורה, כשהרמב״ם מוסיף משפט שלא נמצא בסוגיה, שאין לו מקור תלמודי, והוא שאם הוא ירס אותה, אז אומרים לו שיישא אותה. וכל זה נרמז, הוא רמז למה שמורחב שם בתשובה, שהרמב״ם מעיד שכך עשה עריף ובית דינו, כך עשה עריף מיגש ובית דינו, וכך כותב הרמב״ם, גם אני עושה, שיש לפני אישה שמוגדרת הלכתית כקטלנית, אומר לה, תמצאי חתן, שיקדש אותה, אחרי זה תבוא אלינו, כבר יהיה לכתוב כתובה, ונסדר את הכל כמו שצריך. כל זה נרמז באותו חצי משפט במשנה תורה. אז זה כל זה מה שלמדנו פעם קודמת, רק השלמתי את תשובת הנודע ביהודה, ואת המקרה הנוסף בירושלמי. אנחנו עכשיו מתקדמים בסוגיה, אנחנו לקראת סוף העמוד, בדיוק 5 שורות מלמטה, שם הגמרא עוברת לפסיקה. האם הלכה כרבי או האם הלכה כרשב"ג? אומרת הגמרא, באי מיני, סליחה, זה שש שורות מדברת. אמר לרב יוסף, ברי דרבה לרבה. באי מיני מרב יוסף, הלכה כרבי, ואמר לי, אם, כן, הלכה כרבי. הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ואמר לי, אם. אז מה מיד התגובה? החוכי, אחי חבי, מה הוא צוחק עליי? כשאני שואל אותו עם הלכה, זה כמו הבדיחה על ההוא עם הרב הרבנית, שבעלי הדין שותחים את הטענות, והראשון אומר את טענותיו, אז מה הרב אומר? אתה צודק. אז השני שותח את טענותיו, ומה הוא אומר לו? אז הרבנית שואלת, אז מי צודק? אז מה הוא אומר לה? גם את צודקת, כן. אז זה בדיוק הגמרה הזאת, כן? זה לא בדיוק. החוכי, אחי, בי אמר לי, לא, הוא לא צחק עליך. סתמי היא ופשיט לך. כלומר, יש סתמי משניות, שבמקרים מסוימים רבי סתם את המשניות כרבי, ובמקרים אחרים רבי סתם את המשניות כרשב"ג, ולכן יש מקרים שבהם הלכה כרבי, ויש מקרים שבהם הלכה כרשב"ג. מה עם המקרים האלה? אז אומרת הגמרא, בוא נקרא, נישואין ומלכויות כרבי, וסתות ושור המועד כרבן שמעון בן גמליאל. נישואין, הדאמרה, נישואין זה סוגייתנו. לנו נישואין זה האם מותר לאישה שהייתה נשואה פעמיים ולא ילדה 10 שנים, האם מותר להינשא לאדם שלישי. אז סתם משנתנו ראינו היא כרבי. אז בנישואין היא לא יכולה להינשא לאדם שאין לו בנים, אם היא הייתה כבר פעמיים כרבי. מלכויות, מה זה מלכויות? אז בואו נראה איך מטפלים בעבריינים. דתנן, משנה בסנהדרין, מי שלקה ושנה, אדם עבר עבירה והוא לקה, עכשיו הוא עבר אותה עבירה עוד פעם ולקה, כן, הוא מדובר פה בחייבי קריטות, כל חייבי קריטות הם לוקים, אבל הוא עבריין שהעונשים לא מדגדגים אותו, לא עושים לו כלום, אז בפעם השלישית שהוא חוטא, ואין טעם בעצם מה? להלקות אותו, ימשיך לעבור עוד פעם, ולכן מה עושים? קוצים אותו לכיפה ומאכילים אותו שעורים עד שתהיה קריסון נפקד, כמו המכות במקווה, בעצם מתפטרים ממנו, כן, אי אפשר להרוג אותו בידיים, אז מה עושים? נועלים אותו באיזה כיפה, נותנים לו אוכל שהוא לא האוכל הכי בריא בעולם, כן, ובעצם עוזרים לו למות, כן, משהו כזה. אבל רואים כשם היות ומדובר על הקו השנה, על הקו השנה, כמו פעמיים, אני רואה שהלכה כרבי במלכויות. לעומת זאת בסתות, בסתות קצת עסקנו בזה פה בדף סמך ב', אני אחזור מהר, לבסתות יש כאן שני דינים, מדובר פה לקבוע שיש לאישה וסד קבוע, ויש לו שני דינים. דין אחד זה שאם היא רואה אדם, אז דיה, בשעת וסתה, דיה שעתה, דיינו לא מתאמים אותה למפרע, זו המשנה הראשונה בנידה, דיינו אישה רגילה, שהיא מוצאת שהיא של דם, היא לא יודעת אם זה היה עכשיו, אולי זה היה קודם לכן. אז לכן יש שם מחלוקת בין שמי והילל, האם דיה שעתה או אם התמאה למפרע מעת לעת. אבל אם יש לה וסד קבוע, אז היא בטוחה שזה היה עכשיו, בשעת הווסד ולא קודם לכן. זה דין אחד. הדין השני הוא שאם עובר שעת הווסד, האם היא מותרת לבעלה בלי שהיא עורכת בדיקה, האם, אז אם יש לה וסד קבוע, אז ודאות הייתה לה ראייה של דם, לכן היא אסורה לבעלה שהיא תבדוק ותוודא שלא הייתה ראייה. אז איך קובעים וסד? אז כאן אומרת המשנה, אין האישה קובעת לווסד עד שתקבענה 3 פעמים, ואין מתארת מן הווסד עד שתעקר ממנה 3 פעמים. אז כאן סתם משנה היא כרשב"ג, שווסד נקבעת ב3 פעמים, ושור המועד דתנן, אין השור נעשה מועד עד שיעידו בו 3 פעמים. כן, אז לכן נסכם את הגמרא להלכה למעשה. יש אם כך תחומים הלכתיים, שני תחומים שבהם סתם משנה כרבי שבפעמיים, ויש לנו שני תחומים הלכתיים שבהם סתם משנה היא 3 פעמים, ולכן רב יוסף לא לעג, לא צחק על רבה בזה שהוא ענה לו שההלכה כרבי והלכה כרשב"ג. כאן רק אני אעיר שהיינו מצפים לחפיפה מסוימת בין מה שמופיע בפסיקה לבין מה שהיה קודם לכן בגמרא, אבל אין לנו חפיפה מוחלטת. מי חסר בפסיקה כאן? מילה חסרה. וכאן נחלקו ראשונים מה הדין במילה, האם במילה הלכה כרבי או הלכה כרשב"ג, כי מה בעצם יסוד הפער? הפער הוא שהסוגיה הכריעה באמצעות סתמי המשניות. אין סתם משנה על מילה, אז מה דינה? כמובן שזה נוגע בין היתר להבנת יסוד הדין שעומד מאחורי ההבחנה הזאת בין המקרים, שמיד נעמוד עליה יותר בהרחבה. רק נציין שהריף כאן על אתר, מי שיש לו גמרא עם ריף יכול לפתוח ולראות, זה נמצא בדף חף עמוד א' בדפי הריף. אז הריף כותב, הוא מסתברא, זה השורה האחרונה בריף בחף עמוד א', מסתברא דמילה כנישואין. אז הריף פוסק שמתו אחד מחמת מילה פעמיים כבר, לא מלים את הפעם השלישית. דבטרי זימני אבי חזקה, והנימוק שלו הוא דספק נפשותו וספק נפשות להקל. זו דעתו של הריף. לעומת זאת בעל התוספות ריד, בתוספות ריד על הסוגיה, הוא כותב במסקנת הדברים, אני קורא כך: ודווקא נישואין ומלכות דסתנן כרבי הלכה כבתי, אבל במקום שלא מצינו סתם ההלכה, הלכה סתם ההלכה כרשב"ג. כלומר כאן הוא מתחיל לגעת בשאלת ההבחנה, מה יסוד ההבחנה הזאת בין תחומים? למה יש תחומים שהלכה כרבי ותחומים שהלכה כרשב"ג? זו קודם כל בעל התוספות ריד, העמדה שלו איש באופן עקרוני הלכה כרשב"ג, למעט אותם שני מקומות שרבי לימד אותנו אחרת, והוא גם מנמק למה ההלכה באופן עקרוני כרשב"ג. זה לא מפתיע, רובנו יודעים שחזקה היא בשלוש פעמים, אני לא אומר פה איזה חידוש גדול, כן? אז הוא ממשיך ואומר, הלכה כרשב"ג דו רבו של רבי, גם אביו של רבי, כן? ואין הלכה כתלמיד במקום הרב, והלכה כרבי מחברו ולא מחבריו, ומשום האחי, רי סבר במילה כרשב"ג, כלומר אותו תוספת שראינו בשבת, ואמר לשלישי לא תמול, ולגבי משפחה נכפין עם צורעין, אמר תלמודה ועודה אחזי ג' זמנין, ולגבי נפלים, זה גמרא בהמשך, גם כן ג' זמנין, אבל כותב התוספות ריד, אבל רבינו יצחק, הכוונה לריף, כתב ומסתברא במילה ונישואין ובית זמנים הוי חזקה לספק נפשות להקל. והוא גורס כאן בדברי הריף שזה גם נישואין. בדברי הריף לפנינו, כן, מילה כנישואין כתוב לפנינו. כאן הוא כותב מילה ונישואין, אני לא יודע אם הכוונה לקטלנית או לרמם גם בקטלנית פוסק פעמיים. והוא אומר, בבית זמן הוי חזקה ואינו נראה לי. אז לגבי מילה יש לנו כאן מחלוקת. מה שאני אוסיף גם, שהאפשרות לחלק בין מילה לאחרים, ראינו את זה בשבוע שעבר, ומה היה הרקע? כי במילה יש מצווה, כמו אולי הרקע הוא לא רק כללי הפסיקה שהלכה כרשב"ג, אלא שיש מצווה למול, ולכן לך תמול. אחר כך זו מחלוקת אם כך ראשונים, האם מילה כנישואים או מילה כבסתות או שור המועד. מה שמנסה להבין זה מה החילוק הזה שנעשה כאן. כן, וכאן יש לנו מחלוקת גדולה בין הראשונים שהיא נוגעת לפרשנות הסוגיה. הרמב"ן ובית מדרשו הבינו שהמחלוקת בין רבי ורשב"ג היא בכל ארבעת המקרים שהגמרא מציינת. ביתר דיוק, לא רק ארבעה מקרים אלא גם יותר, בכל המקרים האלו רבי אומר שחזקה היא בפעמיים, ורשב"ג אומר שחזקה היא בשלוש פעמים, כולל שור המועד. רבי לדעת הרמב"ן, הוא כותב את זה מפורש בהמשך הסוגיה, חזקה, גם שור המועד לדעתו אחרי שתי נגיחות הוא שור מועד, וכבר על הנגיחה השלישית הוא חייב לשלם נזק שלם. שור המועד זה מדיני קרן שהוא משלם. ובעצם מי שאומר שהמחלוקת היא חוצה את כל המקרים, בעצם לאמיתו של דבר אומר, הם מדברים על אותו מושג, מהי, כיצד חזקה נקבעת, הם כנראה תופסים אפילו את חזקה בצורה דומה, אלא מה הם חולקים, ומה יוצר לי חזקה? הרעיון שיש לי כאן סדרה. על רקע הנתון שיש לי סדרה, אז מה אני יכול לומר לעצמי? יש כאן נתון שאני צריך להתחשב בו. האם הסדרה נקבעת על ידי פעמיים, או האם אני צריך שני הפרשים? שלוש פעמים יש ביניהם שני הפרשים, אבל ביסודו של דבר המחלוקת היא כותבית. בכל המקרים רבי אומר שזה פעמיים, בכל המקרים רשב"ג אומר שזה בשלוש פעמים, ומי שיוצר את ההבחנה בין המקרים זה לא הם אלא זה אנחנו. על איזה רקע אנחנו עושים את זה? אז הדברים האלה מבוארים ברמב"ן, שהם עוד יותר בהירים בריטב"א, שזה דרך אגב אופייני. שם הוא אומר, שואל הרמב"ן כך, הוא לא מבין את הפסיקה. תימה, הוא שואל, האח יהיה הלכה באחד ביטרי זימני, במקום אחר בגימל. ורבי גופי, איך יסתם, אחר כנפשי ואחר כעבוע. אז אומר הרמב"ן כך, ושמה יש לומר, דניסויים לחומרה, ומלכויות כיוון דבחייבי קריטות עסקינן מבארין עושי רעות מישראל, תשמעו את הנימוק, אבל וסתות דרבנה נינו ולכולה, וכן שור המועד המוציא מחברו עליו הרעיה, ואת תלת הזימנה לא מייעד, וספיקי סתים לן רבי בה. וכאן המשפט האחרון ברמב"ן הוא מגלה בעצם איך הוא תופס את מה שעומד מאחורי ההבחנה, שזה הכל כתוב, הריטב"א עבה, לא בגלל הריטב"א, בגלל המאדיר, בסדר? יש פה המאדיר, ראש ישיבת חברון, שאת כל חידושיו על יבמות הוא סביק לריטב"א, כן? זה בעצם נוצר מפרשי התלמוד שמוצמד לריטב"א. רגע, הריטב"א, תשמעו את לשונו, שהוא יותר בהיר מלשון הרמב"ן. הריטב"א כותב, אני קורא, כן, הריטב"א כותב, הנה, ותמה דמילתא, משום דהא מילתא דספיקא, אי הוויה חזקה בתרי זימני או לא. אנחנו בעצם, הפסיקה של רב יוסף, או הפסטמי המשניות של רבי, היא משקפת ספק איך להכריע. אנחנו לא בטוחים אם חזקה היא בפעמיים או בשלוש פעמים. ויוד ואנחנו לא בטוחים אם חזקה היא פעמיים או שלוש, אז אנחנו מפעילים כללי ספקות. ואז זה עובד ככה, אני עכשיו חוזר לרמב"ן, הדברים יהיו די בהירים, כן? כשאני נמצא בספק נפשות, לשון הריף על נישואין ועל מילה, אז מה עושים בספק נפשות? מחמירים. אז אם פעמיים חזר על עצמו איזושהי תופעה, ואתה נמצא בסכנת נפשות, תיזהר. ולכן מילה זה ספק של סכנה, שחלילה התינוק הזה ידמם למוות, או קטלנית הרמב"ם. אולי אתה תמות. טוב, הרמב"ם אומר שאפשר להתחתן, אבל אל תתחתן, כן? זה מגונה, כן? או הסיפור הזה שלא לוליד ילדים, אתה מחמיר, אתה לוקח סיכוי שלא יהיו לך ילדים, זה לא הדבר שאדם יכול לעשות, אז אני מחמיר. החידוש בדבריו הוא שגם מחמירים, שימו לב, זה אולי מחמירים במה? בלבאר עושי רעות מישראל. גם בזה מחמירים. אני אסביר קצת את הרקע. אם אנשים עושים רעות, וזה פוגע רק בעצמם או בהם, אז באמת אפשר לעצום עין. וההנחה כנראה שעומדת בשורש דברי הרמב"ן, שיש אנשים מסוימים עושי רעות, שהם פוגעים בציבור כולו. ולכן זה מסכן את הציבור, שיש אנשים כאלה. יש התנהגויות מסוימות שהן לא פרטיות, אלא הן ציבוריות. והציבור, אם הוא סלחני כלפי התנהגויות שכאלה, הוא פוגע בעצמו. אני רק אציין, בלי לרמוז לסוג של עושה רעות, שזה הכל בעצם פסוקים מפורשים בתורה, בספר ויקרא. שם יש לנו שתי פרשיות של עריות, אחת בי"ח ואחת בכף, וההבדל ביניהם הוא מאוד ברור. בי"ח נמצאים עליו עם האיסורים, ובכף נמצא העונש. ואיך התורה פותחת את פרק חף? על אם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מי שמקריב את זרו למולך. ומה שבעצם עולה מתוך כל אותה פרשה שקוראים אותה זה שיש עבירות, ועריות הוא ודאי אחד מהם, שעליהם אנחנו מגורשים מהארץ, שהם מחתימים את הציבוריות שלנו. ואם אנחנו מענישים או לא מענישים, זה בין היתר שאלה, אם אנחנו שותפים לה מעשים האלו, איך אנחנו מתייחסים עליהם. אני יודע, בחברה דמוקרטית הסיפור יותר מסובך, אבל רק אני אומר שביסודו של דבר הרמב"ן אומר צריך להחמיר בלבאר עושה רעה, והסיבה היא שזה פגיעה בציבור כולו. לעומת זאת, אומר הרמב"ן, וסתות, למה אני אומר בשלוש פעמים? כי וסתות דרבנן, אז אני מפעיל את הכלל ההלכתי שספקה דרבנן לכולה, לכם שלוש פעמים. בממון, אם אני שואל מה עם דיני ספקות בממון, כולנו יודעים שהמוציא מחברו עליו הראיה, ולכן איני בפעמיים, שור נגח פעמיים, אני לא יכול להוציא ממון, להוציא נזק שלם, כי המוציא מחברו עליו הראיה. ולדעת הרמב"ן, וכאמור הדברים בהירים יותר בריטווה, מה שעומד מאחורי הסיפור כאן הוא שהמחלוקת בין רבי ורשב"ג היא כותבית, ולהלכה רב יוסף או רבי בסתמי המשניות הסתפק איך פוסקים, ולכן הם מפעילים בכל מקרה כללי הספקות, זה מה שעושים. וככה יוצא שמי שכללי הספקות שלו אומרים להחמיר אז מחמירים, מי שכללי הספקות שאומרים להקל או מוציא רבה אז מקילים. כאן זו דעת הרמב"ן ובית מדרשו. לעומת זאת, כן, בבקשה מתן. אתה מתקרב לדברי התוספות ריט, שבמקום להגיד ספק לאורך כל הדרך, אני לא יודע מה ההלכה, אז אני עכשיו בכל מקרה שיבוא לפני אני אפיל דיני ספקות, אבל אני בעצם אחריע כרשב"ג למעט מקרים של ספק נפשות. ובמילה, למה אולי התוספות ריט לא יכול להפעיל את הכלל של ספק נפשות? כי יש מצווה למול. יש כאלה שאומרים אפילו כל מילה היא מסוכנת.
מילה
לחקרים. מה? לא, במילה התוספות ריט אומר שההלכה כרשב"ג. זה מה שהבאתי קודם בפתיחת הדברים. אבל יש ראשונים, כן, בבקשה. אני לא יודע את האחוזים.
אני עכשיו אפילו אחד לאלף, שאני מדבר שאתה פחות. אחד לאלף, ההסתברות של שני מקרים זה אחד למיליון. של שלושה מקרים זה אחד למיליארד. אז זה באמת משהו נדיר לקחת אישה ששני ילדיה מתו בפתאום, זה מקרי, זה לא נכון. ומה זה לסתות למשל, זה הרבה יותר שכיח. ההסתברות ששלוש פעמים זה יקרה, פעמים, במקרה באותו יום, הסתברות גבוהה, זה אחד ל-20 שנים.
יפה. ועד מה אנחנו צריכים רק לומר? שכשאני עוסק בשור המועד, אז גם ההסתברות היא יותר, וכשאני עוסק באנשים שמקבלים עונש וחוזרים על העבירה, הרב יש, אתה מעניש ילד בכיתה, הוא חוזר על אותו מעשה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם?
זה לא,
אבל זה רק בחייבי קריטות, בסדר, לא?
המשלב של הלב יום של הקה זה בכלל לא מבין העניין, נכון?
בכלל לא מבינים איך זה נכנס.
זה פשוט עונש.
אני אגיד ככה, אני לא רוצה ממש להיכנס לכל עובי הקורה שם בסוגיה בסנהדרין, אבל תוספות פה על אתר שואלים שהסוגיה בסנהדרין שואלת האם זה תלוי במחלוקת רבי ורשב"ג, ואומרת שלא. הסוגיה בסנהדרין אומרת שאלה היא מה אני סופר, אם אני סופר את כמות המלכות שהוא קיבל, את כמות העבירות שהוא עבר, הרי מכניסים אותו לכיפה מתי? שהוא חזר על העבירה פעם שלישית. אז אם אלה אומרת שם הגמרא, זה כרשב"ג, מי ששלוש פעמים עובר עבירה שחייבים עליה כרת, אז כבר הגעתי לשיטת רשב"ג. אז תוספות פה על אתר, יקיות ושאלת, תסתכל, דיבור מתחיל לתנן מי שלקה, אז מה תוספות אומרים? הקשה רבי משה, דבר נשרפים מוקילה, אפילו כרשב"ג, זה ממש גמרא שחולקת, בפשוטם של דברים, הסוגיות חולקות, כן? אבל שואלים, והעבירות מחזקות, כלומר זה הולכים אחרי העבירות, לא אחרי המלכות. ואומר ריד, אף אגב די קטנה אתה דבר עבירות מחזקות, מתוך לשון המשמע משמלה לרב יוסף כסב המלכויות מחזקות. בעצם זה מחלוקת בין הגמרות, וזה היה נראה לו לדייק בלשון אחרת. דנירה לו דוחק דו נקד מי של הקו ושנה, אלא שמועינה דיירי באווירה שיש במלכות, ואפילו אם תמצא לומר דקסב עבירות מחזקות, אפילו תחשוב שאפשר ליישב בין הסוגיות, שם הסבר רב יוסף דקיפה צריכה התראה. אבל זה בעצם, זה ודאי נכון שהמקרה של מלכות אולי הוא לא שייך לעניין. אבל מי שבוודאות עולה אצלו כיוון אחר, זה מתחיל בבעלי התוספות, ומי שלגמרי לקח אותנו לכיוון רחוק עוד יותר, זה בעל המאור בהשגותיו לבעלי הנפש של הרייבד. שכן התוספות פה על אתר, בדיבור המתחיל בשור המועט, תראו מה הם אומרים, רבי לא פליג הקרא, אלא כלומר הטעם מתקיימים דברי רשבג דלא מתחזק אלא בכלל זמנה. תוספות כאן סבורים שזה ששור המועד הוא בשלוש פעמים לא יעלה על הדעת שיש בזה מחלוקת, שהרי זה כך עולה פשוט מהפסוקים. מה כתוב שם בפסוקים? מה כתוב שם בפסוקים? יש פה למישהו תנך?
הייתי עובד עם אבי אול בינון, לא היה צריך לנחש, הוא היה קורא מהראש.
אני פשוט קורא את לשון הפסוקים. האם באמת זה כתוב שלוש פעמים בפסוקים? בואו נראה אם תוספות צודקים. אז כתוב לנו ממשור נגחו מתמול שלשום והוא עד בבעלה ולא ישמרנו. איך אתם בטוחים שזה אתמול שלשום? אתה בטוח שזה שלוש פעמים? אז אני חושב שזה כתוב עוד פעם גם בשור שנוגף שור רעהו, או נודע כי שור נגחו מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, כן? אז אתם בטוחים שזה שלוש פעמים? אז היום זה הפעם השלישית, אז זה כמו רבי. לא, 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 לפי אין השור מועד שלוש פעמים, רק מהנגיחה הרביעית הוא משלם נזק שלם. אז אני אומר, אפשר לשאול, האומנם זה מפורש בפסוקים, אבל לפי תוספות מה בעצם עולה? שבניגוד לדברי הרמב"ן ובית מדרשו, שבכל מקום הם יחלקו, לא מתברר שרבי בעצמו יש לו מקרה שבו הוא יגיד שזה שלוש, ויש לו מקרה שהוא יגיד שזה פעמיים. מה שמלמד אותי שזה לא שהם מדברים על אותו מושג והם רק חולקים האם הוא נקבע בפעמיים או שלוש, אלא שרבי בעצמו מודע לזה שיש הבדל איכותי בין פעמיים לשלוש, כנראה זה מושגים שונים. ומי שלקח את זה לשיאים חדשים זה בעל המור בעלי הנפש בהשגותיו לשער תיקון הווסתות סימן ג', מי שירצה לעיין זה בהשגה י"ח סעיף קטן י"ח, שם על דברי הרייבד, אני מקריא דברי הרייבד שכותב שרבי ורשבג נחלקו בווסתות, האם זה נקבע בפעמיים או שלוש. כותב בעל המאור כך, הוא מתייחס פה לגמרא בנידה בסמך ג', והוא אומר כך, ואף על גב דאמרינן וסתות ושור המועד כרשבג, שזה סוגייתנו, נכון? אומר הבעל המאור, לאו מכלל דרבי פליג עלי בקביעת וסת. לא, רבי מעולם לא חלק, וסת הוא גם בשלוש פעמים לרבי. ומה ההוכחה שלו? וכי אפשר לומר בפליג רבי בשור המועד ומקרא מלא ומתמול של שום, אז הוא חושב כמוך, אלא סתמי דדמיין לפלוקתא דרבי ורשבג נקטינן. איך הוא מפרש את סוגייתנו? שהסוגיה לא אומרת שרבי ורשבג נחלקו בארבעת המקרים בפעמיים כרבי פעמיים כרשבג, אלא במה שנראה לנו כרבי ורשבג, האמת היא שרבי בעצמו מבדיל בין שור המועד ובסתות לבין חייבי מלכויות ונישואין. ופה אני אגיד בשאלה שאני שאתה שאלת בשיעור שעבר, הרי רבי הוא זה שסותם את המשניות. עכשיו כאן רבי הוא סותם משניות, חלקם כאביב וכבר הפלוקטה שלו וחלקם כעצור. מה בעצם עומד בשורש התפיסה קודם כל הפילולוגית של בעל המאור? הוא תופס שרבי שסותם את המשניות, אז הוא חושב את כל הארבע. עולים אחרות, אותו רבי שהוא אחד מהחולקים, שהוא אותו רבי שסתם את המשניות, אז לכן אומר בעל המאור שרבי בעצמו סבר שבשני המקרים האלו בפעמיים, בשני המקרים האלו בשלוש. מה שכמובן אנחנו חייבים לשאול את עצמנו זה מה הסבר הדברים. וכאן אני רוצה להזכיר דברים ששמעתי לפני הרבה שנים, יותר מ-30 שנה, מאבא זיכרונו לברכה. לא זכור לי שהוא אמר את זה על בעל המאור, אבל ברור לי שזה היה הסבר של דברי בעל המאור. מה שאבא זה הסביר, למעלה זה היה בשיעורים שלמדנו חולין. מישהו פה היה בישיבה אז? תפשינים ג' למדנו חולין בישיבה. נדמה לי שזה היה אז. למדנו על חזקות אז. ומה שהוא הזכיר זה שלדעתו רבי ורשבג הם לא מדברים על אותו מושג בכלל. הטענה שלו הייתה שפישנות של דבר פעמיים היא גורמת לאדם לחשוש. זה כמעט הרעיון שאמרתם קודם, אבל הוא לא יכול לקבוע כנתון ודאי שאכן כך פני הדברים. האמת היא שהדברים האלה הם מפורשים שחור על גבי לבן בדברי הריטב"א. את ההקשר נוכל לראות רק בהמשך, כי זה על המשך הגמרא בסמכי, אבל ברשותכם אני רק אצטט כרגע את דברי הריטב"א שכותב, אני מקריא, ויש לומר, זה בסמכי עמוד א', דיבור המתחיל עם מי מצו אמרי לי, אז כותב הריטב"א, ויש לומר, דאפילו אחי סלקי דתך, דאפילו לרבי, אילמה רשות הדידו בשלישית, וכאילו הוא ודאי גמור. מה שעולה בוודאות מדברי הריטב"א הזה, שבפעמיים אני יוצר לעצמי חשש. בשלוש פעמים אני יכול לקבוע בוודאות שזאת תכונה שיש כאן. או אם נחזור למקרים שאצלנו, ההבדל הוא לא בכללי ספקות, אלא ההבדל הוא בין התחומים האלו, האם מדובר על חשש שיש לי ודי בחשש. וכאן כל מה שאמרתם נכון, שאני נמצא בעולם של ספקה, של איסורה, סליחה, של סכנתה, בעולם של סכנתה, די בחשש שאדם נמנע מלעשות משהו. ואם מילה, אני חוזר דברי הרי, ונישואים בנויים על סכנתה, בניינים שהם ביולוגיים, אני לא צריך לקבוע שבן אדם הוא בוודאות יש לו הימופיליה ב-100% דיאגנוזה, כדי שהוא יפחד, כשהוא יזהר מדימומים. אני לא צריך ב-100% לקבוע בעניין הנישואים בוודאות לקבוע שהיא לא בת בנים, ושתשאל את עצמך האם מותר להתחתן איתה, כדי שאני אמר לעצמי יש פה איזה חשש. לעומת זאת, במה אני עוסק בווסתות, או במה אני עוסק בשור המועד? כאן אני רוצה לקבוע כנתון, אני רוצה לקבוע שהאישה הזאת זה וסתה. לגבי שור המועד, זה לא רק עניין שמציא בחבר עליו הרעיה, אני רוצה לקבוע שהשור הזה הוא שור שטיבו לנגוח. ויוד וכך פני הדברים, גם רבי מודה שלמה אני זקוק לשלוש פעמים. אוקיי, אז אין ככה היסוד של ההבחנה הזאת. כשנמשיך בסוגיה, וכאן ניכנס לזה תסבוכת שלבה של המשך ההבחנה בין תחומים. כן, בבקשה.
מה היית אומר היום, ילד
אני לא אתווכח עם רופא, אבל מה שכן אני אגיד זה שני דברים ברשותך, בסדר? מה לא? אני אגיד ברשותך שני דברים. קודם כל, חשבתי שתשאל על משהו קצת שונה, שעולה במפורש בסוגיה בהמשך. שיבוא היום באמצעים רפואיים, ויכול לומר לי לא באופן הסתברותי, אלא אשמח בדיקות שאכן כך הדבר. בלי הישנות של פעמיים או שלוש. ופה בוודאות צריכים לקחת בחשבון את הבדיקות האלו. ואני אומר, זה בהמשך הסוגיה, שבהמשך הסוגיה מתחיל ויכוח בין האיש והאישה, מי אשם בזה שהם לא מצליחים להרות. והסוגיה אומרת שאם האישה יודעת להגיד בוודאות שהגבר הוא לא מצליח לקיים יחסים כדבעי, היא אומרת שהוא לא יורד זרוק כחץ, אז מקבלים את דבריה, ופעם אחת הסיפור מתפרק. לא זקוקים להישנות הזאת. ומתי אנחנו נזקקים לכל החזרות הסטטיסטיות האלה? שאין לנו מידע אחר, בדוק. ברגע שיש מידע בדוק, אז ודאי שמתחשבים בו.
אני לא יודע שבדקו
את הילד. הבנתי את זה.
אתה יודע שמצא איזשהו מקום זרוק, לא יודע את לא. באמת ילד אחד מברית מידע. שאנחנו יודעים שזה משהו מאוד מאוד מאוד
נקרא. אני
כבר הייתי...
הייתי אומר הפוך. אני רוצה לחזור ראשית לדברי התוספות ריט, שיש פה מצווה למול. צריך לזכור את זה, כן? עכשיו, מה הייתי עושה? הייתי הולך לרופא, והייתי אומר לו, האם יש פה משהו גנטי? האם אתה יכול לעשות בדיקות? האם אתה יכול לבדוק אם יש הימופיליה? אבל אשמח זה שפעם אחת קרה, למה לחשוב? אני זקוק לפחות לפעמיים, כדי לחשוב שיש סדרה מסוימת, לא? כלומר, על סמך פעם אחת, מה הסיבה לחשוב? מה כן? הייתי מפעיל את כל הידע המדעי הנוכחי כדי לראות האם אני יכול לתת תמונה יותר בהירה. המינימום הוא לפחות שיחזור על עצמו. המינימום. כן, הרב אביעד. אוקיי, אז אתה לוקח אותי למחוז שאני 30 שנה התייסרתי בו, ולכן חביב עליי מאוד לדבר עליו. אני לא אגיד שאני מבין הכל, אבל אני, הפלא של בבא קמא הוא תמיד הטריד אותי מאוד. הרי כל מי שלומד בבא קמא יודע שהשפה של המסכת שם היא כמעט ההפך הגמור מהשפה שרווחת כיום בעולם. היום זה שברת, שילמת. זה בחנות ככה, וזה ככה בחיים, והחשיבה, יש פה עורכי דין, יכולים לאשר אם אני טועה, כן? אבל יש נזק, בטח לא השם בעל החפץ, אז אתה הולך אחורה ומחפש את מי אפשר להאשים, פחות או יותר ככה. מי שעוד יותר בלבל את בבא קמא זה חברות הביטוח, שהם לגמרי הרגו את בבא קמא. כי הסכומי נזק ומה שמשלמים, הכל השתנה. אבל כשאתה מנסה להבין מה השפה הזאת בתורה, עם כל הפטורים, אז אני חושב שהמפתח, והוא גם יענה, אני חושב על השאלה שלך. המפתח הוא קודם כל להבין שמסכת בבא קמא, שמדברת בעיקר על שברים, על אש ועל בורות, לא מדברת על אנשים רעים שהחליטו לשבור את החלונות של השכן או לשרוף לו את ה... זה גם יכול לקרות. אני לא אומר, זה לא נמצא במסכת. אבל מה הם בעצם הדברים האלה? אלו הם כוחות החיים. שאם נדמה אותם, השברים הם המכוניות של היום, האש זה החשמל של היום, והבורות, אתם מוזמנים לראות כמה בורות מסתובבים פה. בורות זה האינסטלציה, זה הצנרת, זה הטלפונים, זה החשמל, חייבים לחפור בורות, חייבים להדליק אש. מי שלא מדליק אש, איך הוא חי? חייבים לנהוג בשור. עכשיו כאן, בכל התחומים האלה, עולה עניין של איך אני יכול מצד אחד לנהל את מערכות החיים ולמזער את הנזק שזה יכול לגרום לאנשים שיכולים להיפגע. צריך עוד ביטחון, צריך חשמל. כולם יודעים שחשמל יכול להיות מאוד מסוכן, אבל כולם יש להם חשמל בבית, ואם נזהרים ואם לא נוגעים בפקקים לבד, יודעים לקרוא לחשמלאי, לא אמור לקרות שום דבר. ואותו דבר עם הבורות, כן, לא יכולים לא לחפור בורות. אתם יודעים כמה בורות יש פה בגזרה שלנו מימי בית שני? אני אחרי שלמדתי בור והתחלתי להבין שהבור שמדובר עליו הוא בור מים, והתחלתי לעקוב אחרי בורות. תלכו לבור בתל בית שמש, ותלכו ברמת בית שמש שם מאחורי המרכז המסחרי, איפה, אני לא רוצה להגיד את השם של החנויות לפרסומת, ברמה א', אז יש שם ממש בורות, ותלכו לאזור בית גוברין ותראו מה זה בורות. כולם חפרו בורות, אחרת איך יש לך מים? אין לך ברז בבית, והבורות האלה הם עורק חיים שאתה חייב לחפור. רק מה אתה חייב לדאוג? לחסות. ובעצם הסיפור של מסכת בבא קמא הוא סיפור שאנחנו לא יכולים להשבית את המערכות האלו. אנחנו לא יכולים להגיד אל תחפור בו, אל תשתמש בשור, זה כמו לקחת בנת הרישיון, אל תדליק אש. ולכן המסכת מחפשת את האיזון בין איך נאפשר לאנשים לנהל את המערכות האלה, יחד עם זה שמה, שאם אדם ייפגע מהם שהוא יקבל פיצוי, אבל יחד עם זה שמי שיפעיל את המערכות האלה לא יפחד מלהפעיל אותם או שלא יקרוס. עכשיו אם אנחנו חושבים לרגע לדילמה הזאת, מדינת ישראל כולה, באמת כל העולם המודרני, הוא חווה את הדילמה הזאת בכביש. כולנו רוצים לעלות מכוניות לכביש, כולנו יודעים שעל הכביש יכולים אנשים להיפגע, הן נזקי גוף והן נזקי רכוש, ממון, וכולנו יודעים שאם יהיה נהג שיפגע באחרים ויצטרך לפצות אותם, אז מה יקרה לנהג הזה? החיים שלו יכולים להיהרס, וכולנו נהגים, לא רק... ועל רקע הזה, איך פתרו את זה? על זה ביטוח. מה בעצם עושה הביטוח? הביטוח חובה, נתייחס אליו לרגע. הוא אומר, כל מי שעולה לכביש, אפילו אם הוא בחיים שלו לא עשה תאונה, ואולי הוא גם אף פעם לא יעשה תאונה, כולם תורמים קצת כסף לאיזושהי קופה, זה תנאי עלייה לכביש, אתה תורם כסף לקופה, והקופה הזאת, מה היא משיגה? היא משיגה את שתי התוצאות האלה לשני הכיוונים. מצד אחד, הקופה הזאת מאפשרת שאם אדם ייפגע, הקופה של אבנר, שזה נזקי גוף, כן? אז הוא יהיה לו הוצאות אשפוז וכו' וכו', וכל מי שחלילה ייפגע בתאונת דרכים יזכה לטיפול. אבל הוא עושה עוד דבר שהוא לא פחות חשוב, הוא מגן על כל הנהגים. אם אתה תפגע במישהו, אז הקופה הזאת תממן את העלויות. אני אוסיף, זה לא חובה הלכתית, אבל אני חושב שמי שיש לו רכב ישן כמו שלי יש, והוא כבר לא חושב שצריך צעד לעשות מקיף, אני לא יודע כמה אוטו שלי בכלל שווה, אבל אם הוא לא עושה צעד ג' הוא נשמע לי מטורף, אומנם המדינה לא מחייבת, אבל הטרנטה שלי יכולה לפגוע במרצדס, כן? זאת אומרת, אתה רוצה לסכן, אתה מסכן, במיוחד שהילדים כבר נוהגים, אתה יודע איזה נזק אתה יכול לעשות לעצמך, כן? כלומר, אז נזק רכוש הזה, הוא לא יעבור את הרכב הכי יוקר, הוא לא יפגע בפורשה, אני לא יודע למי הוא יפגע, כן? אז לפחות לעשות צד ג', כן? לפחות שתהיה מוגל, אבל הדילמה הזאת, שהיא דילמה מודרנית, היא גם היא הדילמה של מסכת בבא קמא, והאמת היא כמעט, התשובה היא כמעט אותה תשובה, בהבדל אחד, בעולם העתיק, לא היו מערכות, הרי מה שמאפשר את הביטוח זה שיש מערכות ציבוריות גדולות, שאפשר לכלול את כולה. אז בבא קמא הלכו לנזק הפרטי. עכשיו מי שלומד בבא קמא מהזווית של הנזק הפרטי, הוא קשה לו להזדהות עם המסכת. לא אמין, במקרה הזה, X התנגש ב-Y. למה ש-X לא ישלם הכל? וכשאני יוצא מהמקרה הפרטי, ואני מסתכל על, 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 על הרחוב כולו, ועל כל הנהגים, ועל כל... אז אני מבין שהשפה היא כמעט אותה שפה. הביטוח הוא פתרון יותר טוב. אבל הוא גם פתרון שדורש מהאנשים שלא הזיקו לשלם. ומה שקורה לבבא קמא זה שמי שניזק, אומרים לו, יש מצבים שלא תקבל את כל הכסף. ומבחינת השפה הוא כמעט אותה שפה. ולכן, מה שאתה שואל אותי, האצבע לא קלה על ההדק להגדיר שור כשור מועד. כי הרעיון של חצי נזק, של קרן הוא, שכמו שסתם נהג לא עושה תאונה כל הזמן, כן? אז גם סתם שור לא עושה תאונה כל הזמן. כלומר, אתה צריך, גם מדינת ישראל בנהגים, בוא נשאל אותך שאלה פשוטה. שמעת כמה פעמים על הנהגי המסעיות האלה שבסוף הורגים מישהו שיש להם 20 עבירות תנועה? למה לא הורידו אותם מהכביש אחרי 2 עבירות תנועה או 5? כי אם נוריד כל הנהגים עם 3 עבירות תנועה מהכביש, זה אולי גם אני ואתה, כאילו כמה אנשים לא ינהגו, כן? לא מתוודא כמה דוחות קיבלתי, אבל כמה? קצת המהירות, קצת פעם לא עצרת בעצור באיזה מקום, והיה איזה שוטר, כלומר, גם לא כל מי שיקבל דוח תנועה הוא איזה עבריין גדול, או מסכן, אז לא תביר, אני לא אומר לעבור עבירות תנועה, אבל אני אומר, אבל צריך לזה, אז מה המדינה עושה? היא עושה דברים הגיוניים. אז מי שצובר הרבה עבירות תנועה, אז הוא מקבל נקודות. אז בוא, אתה תצטרך לעשות קורס נוסף שנהיג. אבל הרעיון הזה שאני רץ מהר, ואני מחייב אנשים לשלם המון כסף, ואני, כשתעביר את זה לרישיון נהיגה שלך, תבין יותר טוב, למה לא רצים לעשות את זה? הרי השאלה שלך יותר טובה, לפעם הראשונה שישלם, או למה פעמיים, אחרי פעם אחת? כי התשובה היא שהשפה פה מחפשת איזון. כלומר, אם אני מבין נכון את השפה של שור המועד, אם אני כרגע בתוך הצעת ההסבר הזאת, החשד לבד שהוא שור המועד, ושאתה צריך לרוץ אחריו, כאילו בוודאות, זה ישפיט לך את החיים. זה יהיה לך מאוד קשה. כלומר, כמעט הייתי אומר, שור המועד, אני כרגע חוזר למחלוקת בבא קמא, בין רבי מאיר ורבי יהודה, אולי אין לו תקנה אלא עסקים. זה בעצם אוטו בלי ברקסים, תיפטר ממנו. אבל באיזה מהירות אתה מוכן שיהיה, גם לך אין אוטו חדש, נכון? באיזה מהירות אתה רוצה שיגידו לאוטו שלך, תוריד אותו מהכביש. רגע, כל יום אני רץ וקונה אוטו, אני אף פעם לא קיבלתי אוטו מעבודה, כן? גם כנראה אני אף פעם לא אקבל, כן? אני נמצא פה ראש הבד, אני לא אקבל. אני לא צריך, אני גם קרוב, לא צריך. אני האמת רוצה שאני אלך לעבודה ברגל, לא צריך, כן? לא, אבל זה לא כל כך פשוט לרוץ מיד ולהגיד, הוא שור המועד, הוא בא לשער, יאללה. אני חושב שהשאלה באה מהמקום, כי אנחנו לא אוהבים את הדין של שור טעם. אבל אם הם מתחברים לדין של שור טעם, מבינים את הרציונל שלו, אני חושב שהוא מבינים למה לא רצים. אני מבין שאתה לא תעשה דברים מסוכנים, כן? אם הדברים האלה יש להם נתונים ברורים, או אפילו, סליחה, אפילו אם יש חשש, אבל לרוץ ולהשפיט בני אדם מכאמור, מאושיות החיים, מהפעולות היומיות, כנראה נזהרו בזה. אז אומר בעל המאור, רק בשלוש פעמים, בפעמיים, אפילו רבי מודה. זאת דעת בעל המאור. התוספות, כאמור, הם שיטת ביניים. התוספות אומרים, בשור המועד רבי מודה, אבל בפסטות הוא לא מודה. כי התוספות, הם לא עבדו כמו בעל המאור. מה התוספות אמרו? ב- מצביעה לפסוקים, לא, הוא יחלוק על הפסוקים, אבל אני חושב שמה שהנחת בעל המאור, כמו מבחינה פילולוגית, זה שבעל המאור, רבי סתם את המשניות, אז רבי חושב את כל הארבע משניות, כך הוא חשב. וההסבר, אני חושב שההסבר של רבו, הסבר יפה. הוא אומר, אני לא זוכר שהוא הסביר את זה בעל המאור, בעצם הרעיון הזה, שאולי רבי ורשבג, זה לא שהחזוקה של רבי זה החזוקה של רשבג, אלא הוא אומר בפעמיים, הוא אומר בשלוש. אלא גם רבי יודע שהפעמיים איכותית לא הגיעה לשלוש. אז אם אלא אתה מבין שיכול לבוא בעל המאור, ולא מדיני כללי ספקות, כמו שהרמב"ן אמר, אלא בעיקר הדין, באופן מהותי להגיד, יש מקומות שדי בחשש כדי שאני אזהר מהדבר הזה, יש מקומות שאתה צריך לקפוע שאכן כך הדבר. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר להתווכח מי שייך לפה, מי שייך לשם, אני לא אומר שאם היה כתוב הפוך הייתי מצליח להסביר אולי גם כן, כן? הייתי אומר כמור, אני לא אומר שלא, אבל בגדול זה ברור שברגע שמייחסים לרבי בעצמו את החילוק, ריבו לא עובד בדיני ספקות. זה לא שרבי לא היה בטוח אם זה שתיים או שלוש, אלא ודאי שאני עובד מתוך תפיסה עקרונית שהחזרה של פעמיים איננה דומה לחזרה של שלוש, ויש פעמים שאני אדרוש את העוצמה של השלוש ויש פעמים שלא. עכשיו, הנושא הזה נכנס גם לברייתא הבאה בגמרא, שם הראשונים ממש מתבלבלים, סליחה, הם הולכים בתוך מבוך כשהם מנסים להבין עד כמה רבי מגהץ את הכל כפעמיים, וזה דעת הרמב"ן. היות והרמב"ן אוחז בעמדה העקרונית שרבי על הכל אמר פעמיים, כל מה שלמדתם בחיים שלכם שזה חזוקה, זה רבי זה תמיד פעמיים. למשל להיות חזן במוסף יום כיפור, פעמיים כבר חזוקה, כן, לפי רבי, כן? אי אפשר לפטר אותו, להיות הבעל תוקע, לא תפטר אותו. ולכן כשהרמב"ן יגלה בקיאים שפתאום גם רבי אחרי פעמיים לא, זה מבלבל אותו, הוא מחפש הסברים. לעומת זאת התוספות, שכפי שראינו הבדילו בין שור המועד לבין האחרים, אז התוספות יותר קל להם, כי ברגע שהם היו מוכנים להגיד שרבי בעצמו יש מקרים שהוא מודה שצריך שלוש, אז יותר קל להם לנווט בתוך הבלגן שאנחנו הולכים ללמוד אותו. עוד מישהו פה רוצה להעיר? כן, הרב מרקוס.
סליחה.
על מה סליחה?
בארצות הברית, no fault insurance. אני לא יודע מה קורה כאן. No fault insurance זה באמת מה שאתה מסביר שלא יוכלו לדעת, זה לא שווה. אתה אחראי, הוא אחראי, נותנים את הכסף בקופה. כל אחד, no fault. כל אחד צריך לעשות ביחד. וגם כי מה שהסברת, ונוגע לבור, בור בשלטון רבי. רק יותר מיוד. זה גם אם מסביר, אתה צריך לחיות, אצלך זה דבר אחד, אבל ברשות הרב, צריכים לדעת מה כל עוד, מה נותן את זה.
כן. אוקיי, אז בואו נתקדם. אומרת הגמרא, תנו רבנן. עכשיו אנחנו נכנסים לסבך של הכתובה. ניסית לראשון ולא היו לה בנים, ואז הם התגרשו. לשני ולא היו לה בנים, לשלישי לא תינשא, וזה כשיטת מי? רבי. רבי. לפי רשב"ג מותר לה להתחתן גם עם שלישי. לשלישי לא תינשא, אלא למי שיש לו בנים. כלומר, למה שיהיה מותר לה להתחתן דווקא עם מי שיש לו בנים? כי הוא כבר קיים מצוות פריה ורבייה. כלומר, כל הסיבה לא להתחתן עם האישה הזאת, הוא כי אתה צריך לקיים פריה ורבייה. כבר יש לו בנים. כאן אני רק אציין בהערה קצרה, לפני שנראה את ההמשך, שבלשון התוספתא כאן, כתוב, אני קורא את לשון התוספתא, לא תינשא אלא למי שיש לו אישה ובנים. תוצאנו בגמרא כתוב מי שיש לו בנים, בתוספתא כתוב אישה ובנים, ויש שם הערה ארוכה של רב שאול ליברמן שבה הוא סוקר את כל הנוסחאות בעניין הזה. אני אקריא לכם בקצרה. הוא כותב, כן, הוא כותב כך, שלעומת התוספתא, שהנוסחה הוודאית היא אישה ובנים, בבבלי הגרסה היא, הוא כותב, למי שיש לו בנים, וכן גרסו בשאילתות, בבבלי בשאילתות, בהלכות גדולות, בהלכות פסוקות, בריף, כן, ולכאורה מוכח מגרסה הזו שלא תינשא למי שיש לו בנים. אבל הוא כותב, לפי הגרסת מי שגורס אישה ובנים, הכוונה היא אישה או בנים. וככה עולה בבירור מדברי הרמב״ם בהלכות אישות, תשמעו בפרק תדבר, שמה בהלכה יוד דלת, כותב הרמב״ם, אני קורא, ניסית לאחד לשעתיים או 10 שנים ולא ילדה והוציאה, מותרת להינשא לשני. שעתיים השני 10 שנים ולא ילדה ולא תינשא, לא תינשא לשלישי. ואם ניסית לשלישי תצא בלא כתובה, ויד לדבר על זה, אלא אם כן יש לו אישה אחרת או שקיים מצוות פריה ורביה. וזה ברמב"ם פה מפורש באמת כדברי התוספתא, שהוא לא חייב שיהיו לו ילדים, כמו שאם יש לו אישה אחרת אז הסיכוי שהוא ילד, הוא יוליד ממנה ילדים קיים, ולכן מותר לה לישא אותה. טוב, בורי, יש פה מציאות ביגמית, כן, שהוא בו זמנית יהיו לו שתי נשים, אבל לדעת הרמב״ם לא נאסר להתחתן איתה רק אם קיימת בפועל פריה וריביה, אלא די שאתה מנסה לקיים מצוות פריה וריביה, לא דרך קשר איתה. זה מה שמפורש בדברי הרמב״ם. כן, סליחה?
יכול להתחתן איתה, ואחר כך הוא יתחתן גם
מאוד מישהי.
זה כבר לא משנה,
הסדר.
אם יש
לו אופציה
של
עוד
אישה,
מה
זה משנה?
בוא נהיה בטוחים שתעשה את זה. אני לא יודע, יכול להיות שאם הוא יתחתן איתה קודם, אבל אם הוא איתה והוא דבק בה והוא לא ממהר להביא עוד אחת, אז אומרים לו תגרש, כי אתה צריך לקיים פריה וריביה. אבל אם יש לו אישה אחרת והיא לא ידוע עליה שיש לה בעיית פוריות, אז ממילא הוא לא צריך לגרש. לעומת זאת, בנוסח הגמרא לפנינו זה לא ככה. סליחה? מה אתה חושב? הרמב״ם נולד בגרמניה? לא ידעתי. הרמב״ם נולד בגרמניה?
לא.
לא?
לא.
באמת? מה פתאום?
אז זה לא גידול.
אתה מדבר על... אנחנו מדברים פה על המאה ה-12, אני לא יודע מה. מה שקרה זה שהגלויות פגשו אחד את השני והאשכנזים השתלטו קצת. לא נעים, לא נעים, החזיר עטרה ליושנה, אבל מה? אני יש על זה מחקרים, אני לא שורק אותם, בסדר? אם הנושא מעניין אפשר לבדוק, בסדר? אבל בכל מקרה, הפיצוץ הראשון שהיה לרב עובדיה לא היה על ביגמיה, הוא היה על ייבום במקום, הוא היה ביחד, הוא היה צירוף של ביגמיה וייבום, היה תימני שרצה לייבם וגם שיהיו לו שתי נשים, כן? והדיינים בפתח תקווה אמרו לא נותנים, הרב עובדיה זה הרגיז אותו מאוד, כן? מאוד. זה הפעם הראשונה, כי מה זה, אם לפי התימני מותר אז מותר, כאילו לא, שם התחיל הסיפור, שם היה המרד הראשון שלו, כן?
זה מצחיק ותשובה של רבדיה, אם אין לו בנים ורצו לקחת עוד אישה, הוא אומר בפירוש שחכמי ספרד לא קיבלו חרם רבין גרשון, והוא עכשיו כנראה ספרד פוסק.
אני לא פוסק שום דבר, אני רק אומר שאם שואלים רק על החרם, אז בשעתו ראינו שהריטב"א כותב שמי שנשא אישה ושהה עמה 10 שנים אין על זה חרם לרבינו גרשום, הוא יכול לישא עוד... רבינו גרשום לא אסר אז לישא שתי נשים. בכל מקרה, אני רק מציין שלדעת הרמב״ם לא צריך רק, זה לא רק אם יש לו כבר בנים, אלא גם אם יש עוד אישה, דיינו, אם הוא מנסה עדיין לקיים את המצווה, די בזה. בכל מקרה, ממשיכה הגמרא ואומרת, ניסית למי שאין לו בנים, בפעם השלישית, תצא בלא כתובה. וכאן נחלקו גדולי הראשונים בפרשנות של ההוראה הזאת של הגמרא. למה היא יוצאת בלא כתובה? אנו, בעצם אסור לו להתחתן איתה, ולכן הוא צריך להתגרש, אבל למה בלי כתובה? שבתוך זה יש כבר שאלה מתרימה היא, והיא הרי ברור שיש לו כתובה כנראה בפעם הראשונה. יש כתובה, וגם בפעם השנייה יש כתובה, רק בפעם השלישית אין כתובה.
למה יש
לך
כתובה?
להגן על האישה. כן. בואו נבין בעיקר את הבלגן שהפריע לראשונים. הברייתא הזאת כשיטת רבי. נכון? אם, לכן אסור לה להינשא פעם שלישית. עכשיו, אישה שהיא עקרה, לא, שבעצם אסור לחיות איתה, לא מגיעה לכתובה. אבל אם אני כבר אחרי העשר שנים של הפעם השנייה, קבעתי שהיא עקרה, אז למה אז היא מקבלת כתובה? אם לרבי זה נקבע בפעמיים, אז איך זה עובד? אז כאן, בואו נראה את התוספות, ונראה את הרמב"ן. הם עובדים בשיטות אחרות, בין היתר, כי הם נחלקו על שור המועד. אני חוזר למחלוקת שהייתה קודם. ומתוספות בדיבור המתחיל, ניסית למי שאין לו בנים, תצא בלא כתובה. תוספות אומרים, משמע דמין השני יש לה כתובה. וכן משמע בסמוך, דקאמר, ניסית לשלישי ולא היו לה בנים. מה עוד להתבעו, הנח כמי? בואו רק נראה את השורה הבאה בגמרה. הגמרה שואלת, תסתכלו, איבאילו, ניסית לשלישי ולא היו לה בנים. מה עוד להתבעו, הנח כמי? כלומר, עכשיו התחתנה עוד פעם שלישית, ועוד פעם היא לא יולדת, עוד פעם, כנראה. אז עכשיו, האם יכולים הראשון והשני מה לבוא ולהגיד? זה ודאות אתה קרא, תראי, שלוש פעמים, אז להחזיר לנו את הכתובה, למה קיבלת כתובה לפעם הראשונה והשנייה? אבל מה ברור מכאן? שעוד בהגמרה שואלת רק על השלישי, שברור שגם מהשני קיבלו כתובה. עכשיו שואלים תוספות ואומרים, בתימא לרי, למה יש לה כתובה מן השני? הכיוון דאסר לה לשלישי, אם כן סבר דבטרי זימנה הביא חזקה. אז כבר בפעם השנייה היא לא צריכה לקבל כתובה. וכי תאמה משום דם רעלי, השתה לכך שבניסתחפה שדה, או זה בעצם, זה ציטוט של הגמרא על אותה אלבאי. הגמרא אומרת, האמת היא שהיא אמרה, הייתי בת בנים, אבל אחרי זה בא איזה מחלה, והעקרות היא מאוחרת יותר. ולכן זה שאני לא יולדת לשלישי לא מוכיח שכבר הייתי הכרה קודם לכן. אולי זה היה באשמתכם. אני חוזר, כשאנחנו עוסקים בפוריות, ואנחנו תרום המשך הסוגיה, שאומרים בוודאות שיודעים מי זה, תמיד יש חשד שזה אולי הגבר. אנחנו אף פעם לא יודעים, כן. אלא מה, אם החליפו שלושה גברים, אבל עדיין זה לא מוכיח. כי עדיין מה יכול להיות? שזה באשמת השני הראשונים, ורק הבעיה אצלנו נוצרה מאוחר יותר, כן? אבל בכל מקרה, אומרים תוספות, אבל אם אתה אומר שזאת הסיבה שהשנייה מקבלת כתובה, כן? שהיא יכולה להגיד, לא הייתי עקרה, פשוט. אם כן, מי קבעי ניסית לשלישי? מי מצי אמרי לה, דגלי מילתא דעת גרמת? עודים למצי אמרה, אשתה עוד בכך שי? הלו אף אגב, היא לא ניסית לשלישי, אין לה כתובה מן השני, אלא מטעם דמצי אמרה, אשתה עוד בכך שי. כלומר, לא יכול להיות שהגמרה בשלב השאלה כבר ידע את את התשובה. כלומר, אם השאלה נשענת על התשובה, לא יכול להיות שישאלו את השאלה. אז צריך להיות שבשלב השאלה, מה באמת חושבים? שהיא באמת הכרה. ולא אומרים עכשיו זה קרה, מגלה אם נלתה למפרע. אבל אם אני, כל הברייתא הזאת שאוסרת פעם שלישית, כי היא חוסברת כרבי, אז למה יש כתובה בפעם שנייה? זאת השאלה שמטרידה אותם. מה שהם מפעילים כאן התוספות, זה את הסיפור של ההבדל בין שור המועד לכל השאר, שלדעתם זה לא שור המועד מול כל השאר, אלא זה דיני ממונות מול כל השאר. בדיוק. ואומר לי, זה לעניין ממון מודה רבי, זה לא הווה חזקה עד יתחזק בגימל זימני, כדי אשכחן בשור המועד, ובשור המועד לא פלי כדי פירשתי לאל. ובעצם מה שתוספות טוענים הוא שהעולם של דיני ממונות מתנהג עם מערכת כללים אחרת מאשר העולם של איסורים או סכנות, אבל הם לא אומרים את זה על רקע המציאים לך בעולם הראייה, זה לא נזכר כמה תוספות. בעצם שור המועד זה קצת שור, אני קודם הסברתי שצריך להיות בטוח שהשור הזה הוא שור נקחן. תוספות לא מדברים ככה, לא יודעים של קביעה של הטבע של השור או משהו כזה. התוספות מדברים במונחים ששור המועד מייצג את חושן משפט. חושן משפט לא מתנהג כמו יורדיה. זה מה שתוספות אומרים. ולכן יוצא באמת הדבר הבא, כדי לשלול כתובה אנחנו לא יכולים אסמך פעמיים. אסמך פעמיים אפשר להגיד לא להתחתן, כי ביורדיה אני שואל אם מותר להתחתן, וכתובה אני נמצא אומנם באבן העזר, אבל זה הצד של אבן העזר שנושק לחושן משפט. כן, אבל מי שרואה את הדברים אחרת זה הרמב"ן לשיטתו, כן, סליחה.
אולי זה סוג של תנף. ברגע שהרבנן יתירו לה להינשא, יקבל גם את התכובה. אסרו עליה להינשא, אז
אותו תמיד תכובה,
זה סוג של תנף.
אז כאן, אתה יודע מה, לפני הרמב"ן, אז בואו נראה את התוספות הבא, ששם הם מנסים להבין למה היא יוצאת בלי כתובה בפעם השלישית. והתוספות כאן מעלים שתי אפשרויות, שזה בעצם הדברים שאמרת, כן? תראו מה התוספות אומרים. תצא ולא כתובה, אני דילגתי קצת לסוף התוספות הקודם. לכאורה נראה דווקא בשעיתה עם השלישי, דומיה דניסית לשלישי ולא היו לבנים, זה בסמוך. ותאמה, זה לעניין ממון, לא מחזקין עלי בהכרה עד יתחזק בתלת זימני. Okay, ואז התוספות אומרים, ולשני יש לומר, סליחה, שנייה, בוא נדלג קצת. כן, אבל קשה. דאי בשעיימה, זה בסוף השורה. דאי בשעיימה, 10 שנים, איך היא כאמר בסמוך גבי ניסית לרביעי, והיו לבנים, עוד דין ממצי אמר לה, דת הדחי לא גרשתיך, ואף אגב שהיא בת בנים, על כוחו הוא צריך לגרשה, כיוון זה לא זכה לבנות ממנה. לכך נראה לרי, דלאלתר תצא שלא בכתובה. ובהתחלה תוסות סברו שהשלישי יוצאת בלי כתובה אחרי 10 שנים. ותוסות אומרים, לא, מה פתאום, הרי אסור בכלל להתחתן איתה. אז היא יוצאת לאלתר, אבל למה אין כתובה? וכאן הם נותנים שני מודלים, שזה תוספות פה מאמצים אחד, נמצא בראשוני אשכנז את המודל השני. האם זה, בוא נקרא את דבריהם, ולא משום כנס לכנסוע כמו בשניות, לפי שניסית באיסור. כלומר, מודל אחד שתוספות העלו על דעתם ושוללים אותו הוא, שיות ואסור להתחתן איתה, לכן ממילא זה נישואים לא לגיטימיים, ממילא אין כתובה. כן, ומאיפה מכירים מודל כזה? שניות, שזה העריות דרבנן. רבנן הרחיבו את רשימת העריות, ושם מי שמתחתן עם שנייה, אז הקידושים תופסים, אבל הוא יוצאת שלא בכתובה, כן? בגלל שזה באיסור. סוסר, אולי זה המודל כאן, אומרים זה לא ככה, כן? ומה ההוכחה שלהם שזה לא המודל? כן, מדקבאי בסמוך ניסית לרביעי והיו לבנים, כמה גמרא מביאה, זה גם עוד לא למד, אבל גמרא דנה בהמשך. מה קורה אם מתחתנת עם רביעי, ואז בשם פקד את שרה כאשר אמר, היא יולדת, אז מה עכשיו היא רוצה לעשות? חוזרת לקודם, מה היא אומרת לו? אני לא הייתי הכרה, אתה השם, תביא את הכסף, תביא את הכתובה, כן? שאומרים תוספות, אם העניין הוא שהיה אסור להתחתן, אז היה אסור להתחתן. מה פתאום היא מבקשת חזרה את הכסף, כן? כלומר, אני קורא את דברי תוספות. היא עשתה את זה, בסדר, אני לא יודע אני מותר, הגמרא לא שאלה, היא עשתה את זה. או התחתנה עם רביעי שהוא, כבר יש לו בנים, בסדר, היה מותר להתחתן. ואז פתאום היא הולדת, הוקוס פוקוס. אז זה דיון בגמרא, הגמרא אומרת שאי אפשר. הגמרא אומרת, אומרים לה, זה לא כדאי לך. הגמרא אומרת שתיקותך יפה מ... כלומר, לפעמים יש אנשים שהולכים וטובים והם רק מפסידים מהתביעות שלהם. אנחנו לא נספיק לזה היום. בפעם הבאה. לא, אבל התוספות אומרים, לא, התוספות אומרים, אם בגלל שהיה אסור להתחתן לשלישי, אז ההלכה, החכמים, לוקחים את הכתובה כי זה כנס שהם נישאים באיסור, מה זה עוזר לי שגיליתי בבעל הרביעי שהיא בת בנים? מה זה עוזר לי? עדיין היה אסור לה להתחתן עם השלישי, כן? זאת הסיבה שתוספות שוללים את זה שמדובר בכנס. כן, תוספות אומרים, בוא אני קורא את זה. אבל קשה, דהי בשעה עם 10 שנים, איך היא כאמר בסמוך גבי ניסית לרביעי והיו לבנים, עוד דין ממצי אמר לה, דת הדחי לא גרשתיך, ואף אגב שהיא בת בנים, על כוחו צריך לגרשה, כיוון זה לא זכה לי, השלישי היה אסור לחיות איתה, הוא לא ידע שהיא יום אחד תלת, כן? לכך נראה לריד, אל אלתר תצא שלא, כן, תצא שלא בכתובה, כן? ולא משום כנס, כן? סליחה, אלא נראה לריד שלא הכיר בה הרי הוא התחתן איתה והשטחן לא סיפר לו שהבחורה הזאת פנויה כי היא כבר פעמיים הוא לא סיפר שיש לה בעיית פוריות הוא לא ידע מזה מה זה הרקע לתצא שלא בכתובה זה לא כנס אלא זה קידושי טעות הוא לא ידע אני קורא את לשון התוספות נראה לריד ושלא הכיר בעירה ותנה שלא בכתובה משום דהווה מקח טעות. ומכל מקום שיש לה בנים מן הרביעי, חוזרת בטובת לשלישי, דגלי נירת דלב מקח טעותו, וזה כמובן הסיבה שאומרים לה שקט, כי אם היא אומרת, תראו, הייתי בעד בוני, אז מה היא תנה שלישי? את בכלל, כל הגירושים בטעות, את בכלל, הילד שלך ממזר, כי את שלי ולא שלו, אז אוכל אומרים לה שקט, עזבי, תסמכי שלא עד לך ילד, ואל תרדפי אחרי כסף,
כן, זה כאילו, עזבי, לפעמים עוד תביעות הורס את החיים, אבל ממשיכים תוספות ואומרים, וכן מצא רי בהלכות רב יהודה הגאון, והכוונה להלכות גדולות, שתוספות תמיד זיהו אותם רב יהודה הגאון, ולא הכיר בה איירה, אבל הכיר בה, יש לה כתובה, כלומר, אם אדם מתחתן עם אישה, ואומרים לו, דע לך, היא לא בת בנים, והוא אומר, בסדר, אז הוא לא יכול לא לתת לה כתובה, הוא לא יכול לא לתת לה כתובה, אבל הכיר בה, יש לה כתובה. והאה בקטני בתוספתא, תראו את התוספות הזה. ניסית למי שאין לו בנים, תצא שלא בכתובה, מפני שנישואיה נישואי מינות. ככה תוספות הכירו גרסה בתוספתא. אז תוספות אומרים, נראה שהסופרים טעו וכתבו מינות במקום טעות, ולא שייך כאן לשון מינות כלל. כן? ובאמת בכל כתבי היד של התוספתא כתוב לפנינו טעות ולא מינות. מאוד קל שהטעות ומינות גם בחייה גרפית הם יכולים להתבלבל. מה שמעניין הוא שרב שאול ליברמן כותב בעמוד 74 בהערה 47, אף על פי שכמעט ודאי הוא שהגרסה מינות היא טעות סופר, אבל ודאי גמור אין כאן, והוא אומר יכול להיות שיש באמת גרסה כזאת, ואפשר שחזל קיבלו למינים שהעדיפו שלא לישא אישה כלל ולא חייבו נישואין, אלא כדי לנצל מזנות, ולא השגיחו כלל במצוות פריה וריביה, והוא מפנה פה לברית החדשה, ששם יש תפיסה כזאת, ולפיכך אמרו חזל, שהנושא אישה הקרה, בשעה שלא קיים מצוות פריה וריביה, אין נישואי מינות, ולפי זה הוא רוצה לטעון, שהגרסה מינות, היא תומכת באמת באותה דעה, שתוספות שללו אותה, והיא אכן מופיעה בשם אביו של הרבי, הרבי יואל הלוי, מובא בהגות מימוניות בפרק תדבר מלכות אישות בסעיף קטן ת', זה מספר אבי אסף, שזה ספר שהרביה כתב אותו על סדר נשים שלא הגיע לידינו. הגיע לידינו ספר אבי העזרי שהוא על, בעיקר על מועד ועל חולין וכולי, אבל לא הגיע לידינו על נשים כל כך, רק כמה תשובות. אבל הוא כותב ככה, פירש רבינו יואל הלוי, אפילו הכיר בה בכל מקום שהוא כשר והיא כשרה, כנסו אותה בכתובתה. כי דאמרינן פרק יש מותרות מפני שהיא מרגילתו. ורבי אבין, זה הרעבן, זה סבו של, זה חותנו של רבינו יואל הלוי. היסיגו, דנראה לו כפירוש רבותינו, דמיירי דווקא שלא הכיר בה דדמיה לאיילונית, דמתרוויו אי הוא עבד איסורה דמיפקד הפריה וריביה ולא היא, וכן נראה עיקר. כי מה בעצם הטענה של הרעבן? למה לא שייך פה לקנוס? שפריה וריביה, זה המשנה הבאה, חייב ברק. הגבר, היא לא עשתה שום עבירה. למה לקנוס אותה? מה, היא עשתה משהו לא בסדר? אסור לה להתחתן עם מי שהיא רוצה? כאילו, הוא יש לו בעיה, זה בעיה שלו. שבכל מקרה, שאול ליברמן ככה מוסיף שאולי הרביה, ופה צריך לזכור שראשוני אשכנז, היה להם כמוני גרסאות מיוחדות גם בירושלמי, לי זה נראה מאוד רחוק מה שהוא הוא כותב. מצד שני, זה באמת מוזר שהמקום היחיד שיש את הגרסה הזאת זה בגרמניה. ואני אומר, הגרמנים ידוע שהיה להם גרסאות מיוחדות, ובאמת הראיה היחידה לשיטת רבני יואל הלוי זה אולי התוספתא הזאת, שתוספות צריכים להילחם בו. כלומר, רואים שהגרסה הזאת רווחה באותו אזור, אחרת הם לא היו מצטטים את זה. אבל אין לו זכר בכתבי היד ולא בראשונים אחרים שמצטטים רבי את התוספתא. כלומר, חוץ מגרמניה אין בכלל גרסה כזאת. אבל יש כאן, כן, שתי תפיסות, שבו אנחנו נראה רק את דברי הרמב"ן, וזה נסיים. שתי תפיסות, על איזה רקע היא מפסידה את הכתובה. האם אין כתובה כי זה נישואי איסור? ואני חוזר על השאלה, מה איסור לה? או האם זה על רקע טעות? זה הרקע. ומדמים את זה לאילו. עכשיו, כשמעיינים בדיונים ברמב"ן, וגם בריטווה, אנחנו רואים שברקע כל הזמן עומדת שאלת ההשוואה לאילונית. ואיילונית זו אישה שהיא לא התפתחה מבחינה מינית, היא לא התבגרה, היא כמו ילדה. ורואים פה מאוד יפה בעצם את המורכבות או את הבעייתיות של הסיטואציה הזאת, שכפי שהגדרנו בשיעור הקודם, עוסקת בהסתברות. איילונית, רואים לפנינו בחורה שהיא לא אישה. אבל פה זו אישה רגילה, בריאה. אנחנו תוהים אם היא בת בנים או לא, אבל האמת היא, אנחנו אפילו לא הצלחנו לקבוע בוודאות
שהיא לא בבנים, אולי ברקע כל הזמן נמצא שמי השם, אולי הוא השם, אולי שני הבעלים של שניהם יש להם בעיית פוריות, כאילו מה, האם אני יכול לשלול כתובה ממנה על רקע זה שאני חושב שאולי היא לא בת בנים? נכון, יש כנראה איזו סבירות יותר גבוהה אחרי הפעם השנייה או השלישית, ואתה יכול יותר מזה. וזה נמצא כל הזמן ברקע הדיון הזה ברמב"ן, המודעות הזאת לכך שאין כאן ודאות בסופו של דבר. בכל מקרה הרמב"ן אומר כך, אני קורא, פירוש תצא ולא כתובה, פירוש בשלו הכיר בה כאותה ששנינו באיילונית, ואם מתחילה ניסית לשם איילונית יש לה כתובה. כלומר, אם הוא יודע שהיא איילונית, יש כתובה, רק עניין של טעות. וכן כתב בעל הלכות גדולות והחינה מתניה בתוספתא, מפני שאין קידושי טעות. עכשיו שואל הרמב"ן שאלה מתבקשת, אם זה קידושי טעות, למה היא צריכה גט? כתוב תצא, בפשוטם של דברים זה בגט, ומכל מקום צריכה גט שאין כאן טעות ודאי, אלא חשש ההיא. וגבי ממון עליה להביא ראיה, ולעניין איסור הלחומו צריכה גט. אז הרמב"ן כאן מפעיל את שיטתו שראינו קודם, שהפסיקה היא הולכת על שזה ספק, והיות היא הולכת על שזה ספק, אז מצד אחד אנחנו אומרים לעניין איסור הלחומו הוא צריכה גט, אבל לעניין ממון היא תביא ראיה. וזה הרמב"ן מאיר, ובקטני דילגתי פה קצת, אולי לפני כן. הרמב"ן אומר, אבל האמת היא שילדים כנתון בזוגיות זה לאו דווקא בגלל המצווה, ולכן הוא אומר חידוש מעניין שזה מביא בזה מחלוקת. הוא תמהני, אפילו ניסית למי שיש לו בנים, נמי יוציא בלו כתובה, שרי קידושי טעות. נגיד שיש לו כבר ילדים, אבל כשהוא מתחתן הוא לא מודע לנתונים של האישה, אולי הוא רצה עוד ילדים מכל מיני סיבות, אז זה לא טעות שהוא לא ידע את זה? מה, זה מידע שהוסתר ממנו? אני קראתי מקרה נורא, זה קורה רק באיפה שמתחתנים בשידוכים, שהסתירו מהבעל שאשתו חולת סכרת, שהכלה חולת סכרת, והוא פשוט גילה את זה כשיום אחד הוא ראה אותה מזריקה לעצמה אינסולין, וקשה לתאר איזה סיוט היה שם, כן? אבל יש מידעים שחשוב לדעת, זה רק בגלל המצווה. אז לכן אומר הרמב"ן, ודמיה לאיילונית תתנן אין לה כתובה, אבל באיילונית לא שמענו מעולם שיש הבדל בין אם יש לו בנים או אין לו בנים. אולי הוא לא רוצה להיות נשוי לאיילונית, ולא חלקו בין מי שיש לו בנים למי שאין לו בנים. ואז הוא מחדש חידוש מאוד מעניין, ונראה לי דמישום תצא קטן היא לומר למי שאין לו בנים. כלומר, מי שאין לו בנים מכריחים אותו לגרש אותה, אבל מי שיש לו בנים לא מכריחים אותו לגרש. אבל אומר הרמב"ן, אם הוא יגיד אני לא רציתי להתחתן עם אישה שהיא לא בת בנים, לא חייב לתת לה כתובה, זה נחשב קידושי טעות. אבל אז מביא הרמב"ן ואומר, וראיתי למקצת המחברים שלא סברו כן, ואפשר לדחוק שמי שיש לו בנים אינו יכול לטעון עליה טעות, כיוון שאין בעצמה שום סימן של עקות, ואפשר שלא זכתה לבנות משניהם, אבל אולי ממנו כן. אז הנה לך בנים, מה אתה יכול להגיד? אני רוצה אחוזים יותר גבוהים. אבל אם יש לך בנים, מה אתה באמת בטוח שהיא עקרה? אז איך אתה יכול לגרש? זה לא כמו איילונית. אבל מי שאין לו בנים, אינו רוצה לעמוד בספקתה ולמחות שמו, אל כך עליה, עליה הראיה בכתובה, ואין זה נכון, אומר הרמב"ן, לא דרך הסוגיה, הוא חולק על זה. אין לנו זמן כבר לראות את המשך הרמב"ן, איך הרמב"ן יוצא מהפלונטר הזה של הכתובה. אני אחזור, למה לרמב"ן אין את המוצא של תוספות? לדעת הרמב"ן, רבי חולה גם בשור המועד. הזיות, לדעת הרמב"ן, רבי חולה גם בשור המועד, לדעת הרמב"ן, אין סיבה להבדיל בין ממון לבין איסור. אבנים אחרות, לדעת הרמב"ן, אין סיבה להבדיל בין כתובה לבין האם מותר לה להינשא לשלישי. ולכאורה, היה אמור להיות מעיקר הדין שהיא גם תקובה, שגם כתובה לא תקבל גם אחרי השני. אז אני רק אקריא את הפאנצ'ליין ונרחיב בזה יותר בפעם הבאה. הרמב"ן אומר שהאמת מעיקר הדין זה ככה צריך להיות, שהיא לא תקבל כתובה אפילו מהבעל השני, כי זו בעצם טעות, והוכח לנו שהיא לא בת בנים, הוא לא היה מתחתן איתה אם הוא היה יודע את זה. ועל זה אומר הרמב"ן, אבל למה הוא חייב לתת לה כתובה השני? אומר הרמב"ן, והטעם לפי הדעה הזאת, משום דכיוון שבהתר נשאה ובהתר עמדה עמו. מה, אפשר למחוק 10 שנות נישואין, להגיד סליחה סליחה היה טעות? הרי כל זוג שמתגרש, מה הוא יגיד? סליחה, הייתי יודע שהייתי רב איתך, לא הייתי... אני אומר, אתה מתחתן, ועל ההתחלה, מה מגלה? אמרו לך שהיא לא בת בנים, סליחה, לא רוצה להתחתן איתך, אבל מה, היו נשואים 10 שנים, אם הייתה יולדת ילדים, היו ממשיכים עוד 20 שנה, עוד 30 שנה, כן? אז אומר הרמב"ן, לא בעינן שתהיה כזונה אצלו למפרע, לא הוציאה ולא כלום. לא יעלה על הדעת לשלח אישה כזאת, כאילו מוחקים את השנים האלה, לא היה שם אישות, אבל זה לא על רקע ההבדל בין ממון לבין איסור, אלא על רקע בעצם שטעות שמתגלה אחרי 10 שנים, שאומנם הם מחליטים, הם לא הסיפור של רשבי עם הזוג היפה הזה, שאמרו אנחנו נשארים למרות שהם ילדים. בסדר, אבל עדיין זה לא שכל הקידושים האלה יהיו טעות, והביטוי המובהק לזה הוא העובדה שאנחנו מתעקשים שהוא ייתן כתובה. בסדר, בשבוע הבא פשוט נמשיך בסוגיה כאן, בחניה בן הקשיא.